אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אומת ההייטק, הסטארט-אפ ניישן הישראלית, הופכת להיות בשנים האחרונות לאומת הסייבר, ובעיקר הסייבר ההגנתי. עשרות חברות שהבולטת בהם היא צ'קפוינט, מתבלטות בעולם מאוד, היכולות הישראליות לאתר איומים ולדעת איך להתגונן מפניהם, הם מצרך מאוד נדרש בכל העולם, יכול להיות שהכל מתחיל בצבא, ביחידות כמו ממרם או 8200, שהיו בשנים האחרונות האמזון של כוח האדם העולמי לשוק הסייבר ההגנתי. בשבוע שעבר התקיים בתל אביב הכנס העשירי של סייברטק גלובל תל אביב. אורחים מ-50 מדינות מכל העולם הגיעו למרות מצב המלחמה, אולי כדי לראות את ההתמודדות הישראלית עם מלחמות הסייבר שרק הולכות ומחריפות, ואצלנו ניתן לראות עלייה של פי 3 בהיקף המתקפות על סייבר שוברות הרשתות הישראליות מאז 7 באוקטובר. שלום, אתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן, אני יואב קרקובסקי, ואנחנו מקליטים את הפרק הזה בכנס הסייברטק בתל אביב. הפרק הזה יהיה זמין גם בהסקט מצולם, או פשוט הצפת. איתנו דנה תורן, שהיא ראש אגף המבצעים של מערך הסייבר הלאומי. היא למעשה עומדת במרכז הלב הפועם של המערכת שאמורה למנוע מתקפות סייבר על ישראל. אצלה בבית מתנהלת מלחמת חרבות ברזל בשתי חזיתות. היא בחזית הסייבר ובעלה בשירות מילואים בעזה. וקורה הרבה מאוד פעמים שמה שעושה האגף שבראשו היא עומדת מסייע מאוד לכוחות הלוחמים בשטח. שלום לדנה תורן.
נעים מאוד.
ראש אגף המבצעים של מערך הסייבר הלאומי. מה זה התפקיד הזה?
אגף המבצעים של מערך הסייבר הלאומי, או בשם המקצועי שלו, אגף הסרט, זה האגף שאמון בגדול על ניהול וטיפול במתקפות סייבר על המשק הישראלי ועל האזרחים. אנחנו מפעילים חמ"ל שמדבר עם הציבור 24/7, אפשר לפנות אלינו ולדווח על חשד לתקיפות סייבר. פועלים הרבה מול המרחב כדי לעשות צמצום של חולשות קריטיות, מפעילים אנשי אינסידנט ריספונס, זה אלה החוקרים שבאים ומבצעים את החקירה של מתקפת הסייבר, מפעילים גם סוק לאומי שמסתכל בראייה חוצת מגזרים על כל המשק, ומפעילים גם יחידה שמכווינה את המשק הלא מרוגלץ. זה בגדול אגף המבצעים.
מה זה מרוגלץ?
המשק הלא מרוגלץ אלה גופים במדינה שאין להם רגולטור, שאין להם הנחיה ממשלתית, כמו למשל גופי האקדמיה, חברות היחסון, חברות ה-IT למיניהן.
אז בעצם, אם אני מבין נכון את התפקיד, זה בעצם מעין חמ"ל שמקבל אליו את המידע, ובעצם מוציא אל הפועל את הפעולה שנדרשת כתוצאה מאותו מידע על מתקפות כאלה ואחרות. זה בעצם היחידה שבראשה את עומדת.
בגדול כן, גם אנחנו בפן הריאקטיבי שמקבלים את המידע ומטפלים, וגם בפן הפרואקטיבי של יוזמים את הטיפול.
תני לנו מספרים, נתונים, שנבין. מאז 7 באוקטובר, אנחנו חצי שנה במלחמה, מלחמה פיזית בממדים, האם גם מערכות הסייבר הישראליות ירדו לממד?
מדובר במאות רבות של התקפות שמגובות על ידי איראן בחודש אחד.
בשטח רואים ממש יחידות מאורגנות של האקרים, ולכל אחת יש תפקיד מוגדר בהתקפה.
בחודשיים האלה ראינו קבוצות שהן כמו צוות קרב חטיבתית נגד איזושהי מטרה מסוימת, אז אותו דבר קורה בסייבר. צוותים שמחוברים אחד לשני, עובדים, מעבירים ידע, מתודולוגיות, מודיעין אחד לשנייה, ואז בעצם עובדות מול יעד ספציפי.
מערכות הסייבר הישראליות ירדו לממד, מלחמת הסייבר היא פה כל הזמן, הרבה לפני השבעה באוקטובר, אבל ביתר סט מהשבעה באוקטובר, עלינו למעל 3,300 אירועי סייבר שמערך הסייבר טיפל בהם, שהיה מעורב בהם בצורה כזו או אחרת, שבערך 800 מתוכם הם אירועי סייבר משמעותיים, כלומר משמעותיים ש... ברמה שיכולים לגרום לנזק לרציפות תפקודית של משק.
תני לי דוגמה שאני ושאר האנשים שהם לא שואלי הייטק יבינו מה זה אומר.
לדוגמה, ניסיונות לפגיעה בתשתיות מדינה קריטיות.
כמו?
למשל, פגיעה בבתי זיקוק, או ניסיונות לפגיעה בבקרי מים כדי לשנות את רמת החלור, ניסיונות אולי לפגוע בתשתיות חשמל. אנחנו חווים את זה כל הזמן, ראינו את זה גם על בית חולים זיו ועל בתי חולים נוספים, הרבה מאוד תקיפות וניסיונות ממש לגרום לנזק, לפגוע במשק, בנקודות שהכי כואבות לו.
ואנחנו יודעים לאתר את כתובתם המדויקת, את זהותם של התוקפים? מי עומד מאחורי המתקפות האלה?
בגדול, מערך הסייבר הלאומי הוא גוף שמתעסק בהגנה, בהגנה על המשק, ופחות במי שעומד מאחורי המתקפות האלה. אבל כן, הרבה פעמים אפשר להגיע למי שעומד מאחורי, ופחות אנחנו, אבל אנחנו עובדים עם שותפים אסטרטגיים, גם בתוך ישראל, גם בעולם, ואפשר להגיע. רק הרגע גבי דיבר על זה, על
גבי פורטנוי.
רק הרגע.
שעומד בראש מערך הסייבר הלאומי.
כן, רק הרגע. ראש מערך הסייבר הלאומי, גבי פורטנוי, דיבר על זה על בימת הכנס, וחשף שמות של קבוצת תקיפה, שפועלת הרבה מול המשק הישראלי.
איך נראית, דנה, מתקפת סייבר? מה עושים התוקפים למערכות המחשוב הישראליות?
זה משתנה בין תקיפה לתקיפה ובין יעד התקיפה או מטרת התקיפה. זה יכול להיות עכשיו לפרוץ לבית חולים כדי לגנוב מידע על מטופלים, מידע רפואי רגיש למשל. זה יכול להיות לפרוץ לבית חולים כדי לשבש מערכות, כדי לנתק אולי מערכות רגישות. זה יכול להיות לתקוף כאמור בקרים ששולטים על שירותים חיוניים. זה יכול לבוא לידי ביטוי בהפצת כופרה שמצפינה את כל הרשת הארגונית, ובמלחמה ראינו איך היא גם יודעת לעשות וייפינג, שזה אומר מחיקה. זאת אומרת, לא רק נכנסים לרשת הארגונית ומצפינים אותה, גם מבצעים מחיקה של המידע. זאת אומרת, אתה לא יכול אפילו לשחזר את המידע. זאת אומרת, נזק פרופר.
מה הייתה המתקפה הגדולה ביותר על ישראל בחודשים האחרונים, אולי אפילו בארבע השנים האחרונות, מאז חיסולו של קאסם סולימני? בעצם איראן הכריזה מלחמת סייבר על ישראל, גם בפועל וגם מבצעת אותה. מה הייתה המתקפה הכי גדולה עם הנזק הכי משמעותי?
אני יכולה לדבר יותר על הכוונות לייצר מתקפה משמעותית כזאת. הכוונות אל מול תשתיות המדינה הקריטיות, הכוונות אל מול בתי החולים, והכוונות אל מול גופים ענקיים שמהווים הב להרבה מאוד גופים במשק, במטרה לייצר אולי מתקפה שהיא חוצת ארגונים, חוצת מגזרים. אלה התקיפות המשמעותיות שראינו בשנים האחרונות.
נזק כבר הובחן? זאת אומרת, יש הבחנת נזק במתקפות כאלה שישראל חוותה?
בוודאי יש נזק, אבל נזק שהוא יותר מגודר. עד היום מרבית המתקפות שיכלו לגרום לנזק משמעותי נבלמו בשלב כזה או אחר של התקיפה, וגם הנזק שנגרם הוא לא היה עד כדי לשבש עכשיו את חיי היומיום של אזרחי מדינת ישראל.
אז מה בעצם מטרתם של התוקפים? לפעמים בפעולות, נגיד, שבהם ישראל מסכלת את ראשי ארגוני הטרור במדינות, מחוץ לגבולות ישראל, על פי פרסומים זרים ולפעמים גם על פי נטילת אחריות של ישראל, המטרה היא להראות לצד השני, יודעים עליך, אנחנו יודעים איפה אתה מסתובב, זה מטרה מודיעינית מרתיעה. מה המטרה של התוקפים כאן?
אותה מטרה, הרבה פעמים, גם להראות שהם יודעים איך להגיע, אבל גם כדי להרוס, כדי לגנוב מידע. ראינו שבשבעה באוקטובר, עם המתקפות שהיו קודם לכן, עסקו בעיקר בגניבת מידע, מהשבעה באוקטובר זה יותר לגרום נזק, פשוט לשבש, להפריע להלך החיים של האזרחים, של המשק, לנסות לפגוע ברציפות תפקודית של המשק, לערער את אמון הציבור. לזרוע פחד.
מ-7 באוקטובר יש שינוי באופי המתקפות שעברנו לפני כן?
כן, אופי שהוא יותר עצים, הרבה יותר מתקפות, הרבה יותר עליית מדרגה, יעדים שהם יעדי איכות. אם לפני השבעה באוקטובר ראינו שעובדים קצת יותר רחב מול המשק, עכשיו מהשבעה באוקטובר אנחנו רואים שיש מיקוד, הם יודעים איך לבחור את היעדים שלהם, הם יודעים את מי לתקוף כדי, להגיע לאן, ממש רואים מיקוד ובחירת יעדים טובה יותר מאשר בעבר.
מי היעדים הפופולריים ביותר על ידי התוקפים?
אז מלבד התשתיות הקריטיות שדיברנו, יש גם את השירותים החיוניים שדיברנו, ויש גם את כל החברות שהם הבים, לדוגמה חברות ה-IT, MSP, אחסון, אלה חברות שאם אתה נכנס לרשת שלהם, אם אתה מצליח לפרוץ אליהם, אתה יכול להגיע לכל הלקוחות שמחוברים אליהם, לכל הספקים שמחוברים אליהם, וזה בעצם דרך צומת אחת, אתה מגיע לכל כך הרבה, ואלה יעדים שהם מאוד מאוד פופולריים בקרב התוקפים.
נגיד נכסים פיננסיים, הבנקים שהם ארגונים פרטיים, חברות פרטיות, עד כמה הם נעזרים בשירותי מערך הסייבר הלאומי, עד כמה חומת המגן שמציב במערך הסייבר הלאומי מגן גם על חברות פרטיות במשק?
אז מערך הסייבר אל מול המשק הוא בעצם גורם מכווין, וכך גם אל מול המגזר הפיננסי. אך אני חייבת להגיד שהמגזר הפיננסי בישראל נחשב למאובטח. הם משקיעים בזה הרבה מאוד תשומות כדי לדאוג להגנות שלהם, ויש להם הרבה מאוד מודעות ובשלות בעולם הזה. כן, יש סוק פיננסי שפועל אצלנו, מרכז סייבר ורציפות תפקודית של המגזר הפיננסי, ששייך למשרד האוצר, והוא יושב אצלנו בסרט, ואנחנו עובדים איתו כל הזמן, הקשר הוא ישיר בקווים קצרים, ואיפה שצריך את ההכוונה של המערך, את הסי של המערך, אנחנו כמובן שם.
מהו בעצם התרחיש הכי גרוע שאנחנו נערכים אליו?
פגיעה בתשתית קריטית, אבל פגיעה מוצלחת בתשתית מדינה קריטית, ופגיעה שהיא חוצת מגזרים, חוצת ארגונים, זאת אומרת, מאות ארגונים בעשרות מגזרים שנתקפים בו זמנית. זה תרחיש שהוא קיצון.
ותוקף שמגיע לרמת הצלחה כזאת, הוא בהכרח מדינה?
לרוב כן. המדינות הן אלה עם היכולות הגבוהות יותר.
כשאנחנו מדברים על איראן, רוסיה, ארצות הברית?
פחות.
אבל היעדים שאנחנו מותקפים מהם הם בעיקר יעדים איראנים ורוסיים ונוספים וסין? אלה המקורות שמהם מגיעים התוקפים המרכזיים את התשתיות הישראליות?
כן, יש הרבה מאוד תוקפים שהם פועלים מול ישראל, אבל כן אפשר להגיד שאיראן מנצחת על התזמורת הזאת.
כמה כסף משקיעים התוקפים על מנת לייצר את כלי הנשק שלהם למתקפת סייבר על ישראל?
את האמת שאני פחות מעורה בפן הפיננסי הכלכלי של הצד השני.
אבל אנחנו יכולים להגיד שמושקעת בזה הרבה מאוד טכנולוגיה?
הרבה
גם
מאוד.
גם מדינתית?
לגמרי, הרבה מאוד טכנולוגיה, הרבה מאוד משאבים, תשומות, והרבה מאוד מוטיבציה, שכשיש מוטיבציה ויש את המניע, אז השמיים הם הגבול מבחינתם, והשאלה היא מתי ואיפה הם יחליטו שהם חוצים איזה קו.
את עומדת בראש אגף המבצעים של מערך הסייבר הלאומי. על פניו, אם אני משווה את זה למטכ"ל, ראש אגף המבצעים של צה"ל אחראי גם על ההגנה, אבל בעיקר על המתקפה. האם ישראל עוסקת במתקפת סייבר?
אז אני יכולה לדבר רק בשם אגף המבצעים, בשם מערך הסייבר, שהוא גוף הגנתי. אנחנו לא עוסקים בתקיפה בכלל, אז לא אדבר
אבל,
בשם אחרים.
אבל זרועות אחרות אולי של ישראל, על פי פרסומים זרים, בוודאי עוסקות גם בדבר הזה.
בוודאי, על פי פרסומים זרים. כמובן.
איך נראית המלחמה הזאת? בעצם זה רק כאשר מזהים מתקפה אפשר לדעת בעצם שאתה יעד. לפני כן צריך רק לייצר את חומות ההגנה. אתה יודע אבל לייצר את חומות ההגנה אחרי שאתה יודע מה סוג המתקפה, לא? אז חייבת להיות פגיעה ראשונה.
אז זה לא מדויק, אוקיי? מערך הסייבר עושה הרבה מאוד הכנות לפני שהמתקפות קורות, אם זה צמצום משטח התקיפה של גופים משמעותיים, אם זה סגירת חולשות קריטיות שגופים חשופים אליהם, הרבה מאוד העלאת מודעות. וכן, לפעמים אנחנו גם יודעים על תקיפה אחרי שהיא קורית ומנסים להגיע לגוף הנתקף בשלבים כמה שיותר מוקדמים. אבל בסוף, כדי לבוא מוכן יותר לאירוע סייבר כגוף, אתה צריך להתכונן הרבה לפני. ביום שהמתקפה קורית, יהיה לך מאוד קשה להכיל את התקיפה בטווח זמן שהוא מיידי, ולשמר את הרציפות התפקודית. ולכן גופים חייבים להיערך מבעוד מועד לתקיפה, להביא חברות שיודעות להכין את הגוף, לעשות תרגילי סייבר לכל הדרגים בארגון, להעלות את המודעות של עובדים, כי בסוף הגורם האנושי הוא וקטור מאוד משמעותי בהצלחה של תקיפות. אתה צריך להגיע לזה מוכן, וכשזה יגיע, לעשות כל מה שאתה יכול כדי להכיל את האירוע בטווח זמנים קצר, לתחם את הנזק ולמנוע התפשטות של תוקף.
בעצם אבל הכל מתחיל ונגמר באיזושהי טעות אנוש, שמישהו לחץ על הודעה, על קישור שהגיע אליו והוא לא מאובטח, או בעצם מתקפה. זה מתחיל ונגמר בזה שמישהו לא זיהה את זה נכון.
אוקיי, אז אפשר לתאר את זה אולי מזווית אחרת. אם אנחנו מדברים על אזרחים, אז כן, אז מודעות של אזרח עכשיו ללחוץ על קישור או להוריד אפליקציה או להקל ראש בסיסמאות חזקות או לא להטמיע את האימות דו-שלבי, כן, זה בסוף מה שכנראה יפיל אותו בפח. אבל ארגונים, זה יכול להיות גם טעות אנוש של עובד, כן, אבל זה גם יכול להיות חולשות קריטיות שהארגונים חשופים אליהם. כל הזמן מתפרסמות חולשות קריטיות בעולם, וגם הוכחת יכולת איך לנצל את החולשות האלה. וארגונים שלא סגרו את החולשות בזמן, לא עדכנו את הגרסאות בזמן, ולפעמים זה גם עניין אפילו של יום, מהרגע שהחולשה מתפרסמת ועד הרגע שהיא מנוצלת, זה יכול להיות יום אפילו, וראינו את זה גם מהשבעה באוקטובר יותר ויותר, שתוקפים מנצלים חולשות קריטיות של יום אחד. אז פה ארגונים נופלים, הרבה פעמים הם משאירים בלי כוונה ממשקי ניהול חשופים לאינטרנט, ושם התוקפים נכנסים. אז זה לא בהכרח טעויות אנוש של עובדים, זה גם הרבה מאוד בהגנות שהארגון שם, בבקרות המפצות שהוא שם על תהליכים אנושיים וכולי.
אתם בעצם נמצאים בחזית המאבק, מערך הסייבר הלאומי. ובתוך מערך הסייבר הלאומי את עומדת בראש אגף המבצעים. אבל לעשות את הדבר הזה לבד זה כנראה בלתי אפשרי. מי הם השותפים למלחמה הזאת לבנות את כיפת הברזל, חומת המגן שמסביב לנכסי הסייבר הישראלי?
שאלה טובה. סייבר עושים ביחד, ולנו יש שותפים מאוד חזקים. יש לנו את המשק המבצעי, את משק הסייבר, חברות ה-IR, חברות החקירה, חברות המוצר, הייעוץ, חברות ניהול המשברים. אלה גופים מאוד מאוד חזקים, שאומנם הם ישראלים, אבל הם גם פועלים בזירה הבינלאומית. זכינו במשק מקצועי חזק מאוד, ויש לנו גם שותפים אסטרטגיים, גם בתוך ישראל וגם בעולם, וזה רק ביחד. אנחנו בסייבר אין דרך אחרת, אתה לא יכול להיות לבד.
זה לא מין סוג של עולם מאוד מאוד תחרותי בין החברות המסחריות, אבל גם בין מדינות. איך בעצם מבינים, מתי מובן בעצם שללא שיתוף פעולה, אתה לא יכול בעצם לעשות סייבר, או כמו שאמר לי כאן אחד המשתתפים בכנס, סייבר עושים ביחד או לא עושים בכלל, כמו חומוס.
נכון. אז ההבנה הזאת של הביחד בסייבר, היא התקבלה לפני הרבה מאוד זמן. זה לא משהו חדש, ומבחינתנו זה משהו שהוא ברור מאליו, ולמרות התחרותיות, עדיין יש הרבה מאוד אינטרסים משותפים, ועדיין כשאנחנו ביחד אנחנו עוצמה, וגם אם עכשיו חברה עסקית משתפת במידע חברות אחרות, היא יודעת שמחר ישתפו אותה. ויש פה אינטרס הדדי מאוד מאוד חזק, וזה בעצם הרוטב הסודי של מדינת ישראל, זה הביחד בסייבר.
דנה, אני רוצה רגע לשמוע את הסיפור האישי שלך. את עצמך תושבת הדרום, מערך הסייבר הלאומי יושב בבירת הנגב, בבאר שבע.
נכון.
ומשבעה באוקטובר מתקיים בבית שלך קרב כפול. את נלחמת בסייבר, הבן זוג שלך לחם באופן אמיתי, הוא היה מגויס משבעה באוקטובר.
כן.
כמה זמן?
5 חודשים. סיים בסוף פברואר. בשבעה באוקטובר עברנו לגור במרכז, וכל החיים שלי עברו למרכז. ההורים שלי גידלו את הבנות, 3 בנות, ואני הייתי באגף המבצעים, ניהלנו חמלים שישבו במקומות גיאוגרפיים שונים, וכן, ובעלי בעזה.
אז את היית עם אפוד וכסדה במערך הסייבר הלאומי, ובעלך בעזה. התאחדתם עכשיו לזמן
כן.
מסוים עד שהוא יגויס בתחשוב?
כן, כן. אז בסוף פברואר הוא חזר, בתחילת מרץ כבר חזרנו כמשפחה אחת מלוכדת הביתה, וכבר שמעתי שיש עוד בתוכנית, וכבר באמצע אפריל הוא מתגייס עוד פעם, ואתמול במקרה שמעתי שיחה שלו עם השלישות, אז נראה לאן זה יוביל, אבל אנחנו חזרנו הביתה.
אז בעצם היום אפשר להגיד שאבל מערך הסייבר הלאומי גם סייע באופן אמיתי לניהול הקרבות הפיזיים ברצועת עזה, היו מקומות שבהם מתקפות סייבר תכליתן הייתה לשבש גם את מערכות המתקפה וההגנה הצהליות, שגם הן מבוססות הרבה מאוד על טכנולוגיה היום.
לגמרי. ואחד היעדים המרכזיים של מערך הסייבר במלחמה, זה היה הגנה למאמצי צהל, הגנה על ביטחון כוחותינו. זה יעד שהוא בראש סדר העדיפויות שלנו מהשבעה באוקטובר, כמובן. וכן, וגם סייענו במתקפות שקרו, בניסיונות שניסו לפגוע במאמץ הזה של צה"ל, ובכלל של כל כוחותינו בכל הגזרות, וגם פעלנו משמעותית לצמצום משטח התקיפה. אם זה עכשיו לסגור מצלמות ולסגור בקרי קריזה או כל סוג אחר של בקרים שיכול להשפיע איכשהו על הלחימה.
אז בעצם התכלית המרכזית כדי לנסות לייצר את שכבת ההגנה אולי הראשונה, שאני בתור מי שלא מבין בהייטק ולא מבין בסייבר כמעט בכלל, זה בראש ובראשונה לייצר רשתות סגורות כאלה שלא חשופות לרשת הכללית, נכון? זה בעצם
כן.
אולי שכבת הגנה ראשונה.
לגמרי. רשתות סגורות שלא חשופות לאינטרנט, וגם אם אין ברירה וחייבים לחשוף אותם, אז לשים את ההגנות הנדרשות, וגם בקרות מפצות. זאת אומרת שגם אם הגנה אחת נכשלת, יש עוד הרבה בקרות מפצות בדרך שמונעות את הצלחת התקיפה.
אני חושב שבמידה מסוימת, אבל יש משהו ממכר מאוד בטכנולוגיה ובהייטק, ואנחנו רואים בעצם אולי אפילו בשבעה באוקטובר את תוצאות ההתמכרות הזאת. יותר מדי הסתמכות על טכנולוגיה שתטריע לנו, יותר מאשר המודיעין האנושי וההגנה האנושית שהייתה אמורה להיות על הגדרות שלנו ביום הקריטי הזה.
אז אני לא יודעת אם זה אחד על חשבון השני, זה גם וגם, אבל העולם הולך לשם, אנחנו לא יכולים להישאר מאחור. אנחנו חייבים להתקדם איתו ולנסות להיות הכי טובים שאפשר.
אבל יכול להיות שאולי המסקנה המרכזית של השבעה באוקטובר זה העובדה שטכנולוגיה היא כלי חשוב, אבל הוא לא הכלי הבלעדי, ובמידה מסוימת אולי הסתמכנו עליה קצת יותר מדי?
האמת קטונתי מלתת תשובה כזאת. אני חושבת שהיא ברמת דרגים יותר בכירים במדינה. נשאיר את זה אולי לאחר כך, לאחרי המלחמה.
דנה תורן, ראש אגף המבצעים של מערך הסייבר הלאומי. תודה רבה.
תודה, תודה שהזמנתם אותי.
האזנתם לעוד יום, עורך יותם רוזנבל, עיצוב קול ומיקס חן עוז, ביצוע טכני טל רז שני. הפרק הזה של עוד יום זמין גם כפרק בצולם בכל הפלטפורמות שלנו. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכל הפרקים ולהסקטים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי אפשר להזים ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסקטים. מוזמנים בחום לעקוב אחרינו וללחוץ על כפתור ההרשמה כדי שלא תפספסו שום פרק. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי, בפייסבוק או ב-X, רשת טוויטר. אני יואב קרקובסקי, שנדע בשורות טובות. נשתמע.